אנחנו כבר למדנו שיש מצווה לקדש אישה לפי דעת הרמב״ם, מצווה מן התורה, ראינו ראשונים שחולקים. הסברנו גם כן איך שעושים נישואין, ומה ההבדל בין אירוסין לנישואין. היום אנחנו נמשיך בבירור דיני כתובה. כמובן בחתונה, המנהג הוא שהחתן כותב ומתחייב בכתובה, ומוסר אותה לאישה. יש היום טעות נפוצה, שיש הרבה אנשים שחושבים, שבעצם היום אנחנו עושים ביום החתונה, עושים קידושין בשלושה דרכים, גם בכסף, גם בשטר, וגם בחזקה. דהיינו ביאה. יש כאלה שחושבים שהכסף כמובן זה הטבעת שהחתן מוסר לכלה, והשטר זה הכתובה, והביאה זה הייחוד. כמובן זאת טעות. היום מקדשים רק בכסף, הייחוד זה הנשואין לפי דעת הרמב״ם, ואילו הכתובה זה לא שטר קידושין, לא כתוב בתוך השטר שהרי את מקודשת וכדומה, זה לא נכתב בכלל בצורה של קידושין. הכתובה זה שטר ממוני גרידה, רק שטר ממוני שבו יש חיובים הדדיים בין החתן לבין הכלה בעניין דיני ממונות. המקור של הדין של כתובה נמצא בסוגיה בכתובות בדף י' עמוד ב'. הגמרא שם דנה בין השאר בנושא איך צריכים להחשיב את הכסף שיש בכתובה. מצד אחד יש מקום להקל, מצד שני יש להחמיר. והגמרא תולה את זה בשאלה האם כתובה היא חיוב מן התורה, או אינו חיוב אלא מדרבנן. אומרת הגמרא, שהועיל ותקנת חכמים היא לא תקנה אלא מן הזיבורית. ענייני הכסף והשווי של הכסף לא מעניין אותי כרגע, רק הביטוי בגמרא שזה תקנת חכמים. הגמרא מביאה דעה שרבי שמעון גמליאל אומר כתובת אישה מן התורה. אמנם לא מציינים כאן מקור, אבל אומרים שהכתובה היא מן התורה. מקשה גמרא, האם באמת רבי שמעון גמליאל חושב ככה? הרי כתוב בגמרא שרבי שמעון גמליאל מפורש שכתובת אישה אינה מדברי תורה אלא מדברי סופרים. אומרת הגמרא איפוך, שבאמת רבי שמעון גמליאל סובר שכתובה דרבנן, אבל יש כנראה דעה שחושבת שכתובה זה דאורייתא. ואם כתובה זה דאורייתא, מה מקור? אולי המקור זה שהגמרא הביאה. ותניא כסף ישקול כמו הבתולות, שיהיה זה כמו הבתולות. ומוהר הבתולות כזה, מכאן סמכו חכמים לכתובת אישה מן התורה. בזמן שהגמרא אומרת סמכו חכמים לאישה כתובה מן התורה, האם זה המקור? האם באמת הסמיכות הזאת שחכמים סמכו את זה לפסוק, הוא המקום מדורייתא? בכל אופן, משמע כאן שיש מחלוקת אם כתובה מן התורה או לא. תוספות במקום, כתובות דף י', אומר שמהסוגיה שלנו אמנם יוצא שכתובה מן התורה, כתובה מדרבנן, וחכמים תקנו את הכתובה כדי שלא תקלה בעיניו לא צייה. הסיבה שחכמים תקנו כתובה זה פשוט למעט בדיני גירושין, שבן אדם סתם לא יתרגז על אשתו, יחשוב אין לי סיבה לא לגרש אותה, אני לא צריך לשלם לה כלום. אז אלמה סתם הדשה, סבא כתובה דרבנן. אומר התוספות, יש סוגיה סתמית שאומרת שכתובה מדרבנן. אבל תוספות מאיר שאנחנו היום, לפי תוספות, בזמנו, המנהג היה לכתוב בתוך הכתובה מתן זוזי, מתיים כסף, דחזי לך מדורייתא, שמגיע לך מן התורה. אז משמע באמת, לפי הכתובות שלנו, שכתובה מדורייתא. תוספות אומר שכנראה יש בזה מחלוקת, מביא סוגיות אחרות בשס שמוכיחות שיש בזה מחלוקת, וכנראה שמחלוקת הזאת יש לה עדים הלכתיים עד היום הזה. יש כתובות שכתוב בהם דחזי לכי מדורייתא, ויש כתובות שמשמיטות את המילה הזאת מדורייתא, וכנראה שהחילוק במנהגים נובע מהמחלוקת הזאת אם כתובה היא מן התורה או לא. בוא נעיין בשיטות הראשונים לראות איך הם באמת פוסקים. בחומש, בספר בראשית, פרק חפי, כתוב ולבני הפילגשים אשר לאברהם. לאברהם היו פילגשים. כבר כאן צריכים לעמוד על כך, מה ההבדל בין אישה שהיא נשואה, ארוסה ונשואה כדין, לבין אישה שהיא פילגש. אומר רש"י בחומש, ההבדל בין אישה לפילגש זה בשפחה נשים בכתובה, פילגשים שלא בכתובה. רש"י בחומש אומר שפילגשים אינם מקבלים כתובה, אבל אישה רגילה מקבלת כתובה. משמע שפילגש יש בה קידושין מסוימים. אמנם ההבדל בין אישה פילגש לבין אישה שהיא התחתנה כדין זה אם יש כתובה או לא. אם כן, לפי רש"י משמע די מפורש שכתובה היא מן התורה, וזה גופה ההבדל בין אישה נשואה לבין פילגש. הרמב"ן בחומש מאיר כך, והרמב"ן אומר אין הדבר כן, כי לא תיקרא פילגש אלא כשהיא לא בלא קידושין, כי הכתובה מדברי סופרים, והגרסה בסנהדרין פילגש בלא כתובה וקידושין. אומר הרמב"ן שכל המושג של כתובה איננה מן התורה, ולכן לא יכול להיות שיש הבדל בין אישה נשואה לבין פילגש בזה של אישה נשואה יש לה כתובה. הרי מן התורה אין לה כתובה. אז אם כן, מה ההבדל בין פילגש לבין אישה רגילה? אלא הוא אומר שהגרסה האמיתית בגמרא, אומר הרמב"ן, שפילגש בלא כתובה וקידושין, שהכוונה היא שפילגש בכלל אין לזה מסגרת הלכתית שנוצרה על ידי קידושין. אמנם אפשר להוסיף את המילה כתובה, אבל כתובה מדרבנן והחילוק הבסיסי הוא בקידושין. ואומר הרמב"ן דבר מעניין, ממשיך שם בחומש, שגם בני נוח כאשר יישאו להם נשים כמשפטן בבעילה, היו נוהגים לכתוב להם מואר ומתן. אז יכול להיות, אומר הרמב"ן, שגם גם אצל המנהג הקדום, אצל הנוכרים, גם כן היה שמקדשים ומוסרים מואר ומתן, דהיינו כתובה. אבל זה היה מנהג, אבל הדין הבסיסי איננו מחייב כתובה בכלל מן התורה. אז ראינו שיש מחלוקת בין רש"י לבין הרמב"ן בחומש, אם יש מושג של כתובה בכלל מן התורה. הרמב"ם בשני מקומות מזכיר שכתובה זה מן התורה, או במקום אחד כתוב מפורש שכתובה היא מדרבנן. בואו נתחיל מהמקור שמופיע בהלכות אישות במשנה תורה, ששם הרמב״ם כותב די מפורש שכתובה היא דרבנן. פרק י' מהלכות אישות הלכה ז', אומר הרמב״ם, צריך לכתוב כתובה קודם כניסה לחופה, ואחר כך יהיה מותר באשתו. אומר הרמב״ם, חכמים הם שתקנו כתובה לאישה כדי שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. מה יכול להיות יותר מפורש מכך? אומר הרמב״ם שהכתובה היא מדרבנן, חכמים תקנו אותה. ולכן אומר הרמב״ם שחכמים תקנו אותה מן הכסף של אותם הימים, ואמרנו כבר שבגמרא שם במסכת כתובות, הדיון האמיתי היה בקשר לסכום ולטיב הכסף. והרמב״ם כאן פסק מפורש, שהכתובה זה מכסף, בגלל שכסף, בגלל שכתובה מדרבנן. אמנם, בשני מקומות, משמע מהרמב״ם שכתובה היא מן התורה. במסגרת להלכות קידושין בכלל, בכותרת, הרמב״ם כתב, מצוות עשה לישא אישה בכתובה וקידושין. אנחנו כבר עמדנו על דברי הרמב״ם האלה, בגלל שבזמן שקבענו שלפי הרמב״ם יש מצווה לקדש אישה, חשבנו שהמצווה היא לקדש אישה. ראינו שדעת הרמב״ן היא שיש מצווה לקדש ולהתחתן, מצווה אחת, שהמצווה מתחילה באירוסין בקידושין ומסתיימת בנישואין. ולפי הרמב״ן ראינו שזה תהליך אחד גדול, ולכן הרמב״ן דיבר על הבעייתיות שיש בברכת המצווה בזמן שמתארסים. אבל היה לנו משמע מהרמב״ם שהמצווה היא רק לקדש אישה, וכך כתוב ברמב״ם מצוות עשה לקדש אישה, אמנם הוא כותב לקדש אישה גם לקדש אישה, לישא אישה בכתובה וקידושין. משמע שהמצווה היא גם הקידושין וגם הנישואין, גם לפי דעת הרמב״ם. על זה כבר דיברנו. אבל כאן ראינו יותר מזה. הרמב״ם כותב, מצוות עשה לישא אישה בכתובה וקידושין. משמע שגם הכתובה היא מן התורה. ברמב״ם הוצאת פרנקל, יש בסוף הספר כלי מאוד מאוד חשוב ללימוד הרמב״ם. זה ספר המפתח שבו הוא מפנה אותנו לספרים מחברים שונים שהאירו על סתירות, בעיות, פירושים ברמב״ם. והספר הזה הוא כמובן כלי טוב מאוד להשתמש בו לחפש כשיש לך רמב״ם קשה, מי עמד על כך כבר. ושם פתחתי רמב״ם הלכות אישות בכותרת, וראיתי להפתעתי שהוא מפנה אותנו רק למקור אחד, חוברת שכבר מאוד קשה להשיג אותה, אני בכל אופן לא השגתי אותה, שיש בה מאמר של רב אהרן קוטלר, מאמר אחד בלבד מצאתי בכל ההפניות שם בספר מפתח, לקושיה שהיא בולטת מאוד, הכתובה היא מדורייתא או מדרבנן. בכותרת הרמב״ם כותב די מפורש, לישא אישה בכתובה וקידושין. ואילו בהלכה, הרמב״ם אומר שזה מצווה שחכמים תקנו אותה, כדי שלא תקלה בעיניו לציעה. מצאנו עוד מקור ברמב״ם, שקצת יעזור לנו, בספר המצוות, בענייני הלאווים, אומר הרמב״ם בספר המצוות, מצוות לא תעשה, שנ"ה, אומר הרמב״ם, הזהיר שלא לבוא על אישה, ולא כתובה ולא קידושין. והוא אמרו, לא תהיה קדישה מבנות ישראל. לפי הרמב״ם, משמע כאן, שכל מי שבא על אישה, בלא קידושין, וגם בלא כתובה, אז הדין היא שהיא נהיית קדישה. ברמב״ם בהלכות אישות, הרמב״ם כותב, כל בעל אישה לשם זנות ולא קידושין לוקה מן התורה, שנאמר לא תהיה קדישה מבנות ישראל. שם ברמב״ם יש מחלוקת מעניינת איך לפרש את הרמב״ם. כתוב ברמב״ם כל הבעל אישה לשם זנות ולא קידושין. האם הוא מתכוון להגיד שכל פעם זה בלי קידושין זה אוטומטי זנות? או אולי בלי קידושין זה לא אולי רצוי, אולי אתה מבטל מצווה, אבל כל זמן שזה לא לשם זנות, אז אין כאן מושג של קדישה. החילוק המעשי יהיה בזמן שבן אדם קושר קשרים עם בחורה, והם חיים ביחד תקופה ארוכה, בלא נשואים, בלא קידושים. אם אתה אומר שזה אוטומטית קדישה, בגלל שהוא בא לאישה בלי קידושים, אז זה נקרא קדישה, והראוי לו לקבל מלכות. אם אתה חושב שהרמב״ם אמר לשם זנות בלא אישה ולא קידושין, אז אינני חושב שבמסגרת כזאת זה אפשר להחשיב אותה כזנות, אמנם זה בלי קידושין, אבל זה לא לשם זנות. זה מה שהוא כתב בלכות אישות במשנה תורה, אבל בספר מצוות הרמב״ם כותב שלא לבוא על אישה בלא כתובה וקידושין. משמע שכל מקרה, כל זמן שבן אדם בעל אישה בלי כתובה וקידושין, אז זה איסור שלא תהיה קדישה מבנות ישראל. אבל הרמב״ם הכניס כאן את המילה בלא כתובה. משמע שאפילו אם יש קידושין, אבל אין כתובה, אז זה נקרא מעשה שאסור על פי המצווה, על פי האיסור שלא תהיה קדישה. דהיינו שכתובה היא מן התורה. הרמב״ן כתב השגות על ספר מצוות, וכבר ראינו שהרמב״ן בחומש, בזמן שהוא חולק הרש"י בהגדרת פילגש שנאמרה אצל אברהם, אומר הרמב״ן בהשגותיו על ספר מצוות, דבריו בכתובה וקידושין אינו אמת, שהכתובה איננה מן התורה כלל, והקידושין מצווה וקניין באישה. הרמב״ן כאן אומר שהקידושין זה מצווה. אנחנו כבר ראינו שהרמב״ן בחידושים אומר שהקידושין זה מצווה יחד עם הנשואים. כנראה שהוא לא התכוון כאן להגדיר באמת איך היא מצוות הקידושין. רק הוא רצה לחלוק על הרמב״ם, הוא אמר שיש מצווה של קידושין, וזה קניין, אבל אין דין כתובה מן התורה בכלל. וזה מה שראינו כבר ברמב״ן, שפילגש זה בלא קידושין, אבל כתובה גם בבנות ישראל אין דין של כתובה. ובכן ראינו מחלוקת ראשונים די בולטת עם כתובה מן התורה, אבל הסתירה ברמב״ם היא נראית מאוד חמורה, שהרמב״ם אומר מפורש שכתובה היא מדרבנן, ואילו בספר המצוות ובכותרת ללכות אישות הרמב״ם כותב שכתובה מן התורה, שיש מצווה לשא אישה בכתובה וקידושין, ויש איסור לבוא לאישה בלא כתובה ובלא קידושין. אולי הגישה לתשובה תהיה שיש בכלל מקום לדון מהו הדין של כתובה בכלל. אנחנו מבינים שיש הלכה של ייקח, כי ייקח איש אישה. יש מצווה לפי הרמב״ם, לפי הרבה ראשונים, לקחת אישה, דיינו לקדש, אולי גם להתחתן, אבל יש מצווה. הכסף שנובע מהחתונה הזאת, החיובים שבעל מתחייב לאשתו, אולי אינו אלא מדרבנן. אבל אז תהיה שאלה, מה זה באמת קידושין? זה רק טקס פורמלי שבן אדם יכול לקשור קשרים עם אישה לשם קידושין, רומנטיות, שבן אדם קושר את עתידו עם אישה מסוימת? האם יש לזה תשתית משפחתית יותר רחבה? האם יש מושג שגם בדיני ממונות, גם בענייני סידור משפחה, יש הלכות שנובעות מהחתונה, יש חיובים ממוניים בתוך המשפחה? אולי הכוונה של הרמב״ם היא שהתורה לא כתבה סכום מסוים מה שבן אדם מתחייב לאשתו. התורה לא הייתה מעוניינת לכתוב סכום שהאישה תקבל בזמן שהיא תתגרש, כדי שלא תהיה קלה בעיניו לוציאה. זאת איננה התפקיד של הכתובה. מה התפקיד של הכתובה? ליצור קידושין שאינם רק קשר בענייני היתרים שהוא יכול לבוא עליה וכדומה, אלא ליצור מושג של משפחה, ליצור מושג של התחייבות ביניהם, שגם היא התחייבות ממונית. ובכן, אולי באמת נפרש שיש כאן שתי הלכות שונות. יש הלכה אחת שיש מסגרת של ממון, כתובה. וזה דין תורה. ההבדל בין אישה פילגש לבין אישה רגילה, לבין אישה רגילה שהיא התחתנה כדין, זה אין חיובי ממון לפילגשים. זה רק עניינים רומנטיים בלבד. ואילו התורה אמרה כי ייקח איש אישה, והרעיון לקחת אישה זה לקחת אישה ליצור משפחה. ויוצרים משפחה רק אם יש חיובים ממוניים בתוך המשפחה בין איש לאשתו. מה שכתוב בכתובה אצלנו, שענה איזון ואפלח שבן אדם יעבוד ויפרנס את אשתו, אולי הרעיון הזה הוא מן התורה. אבל נוסף על הרעיון הזה, יש חיובים שבעל מתחייב לאשתו אם רחמנא לצלן הוא יגרש אותה, או שהוא ימות קודם. אולי החיובים האלה הם רק דרבנן. חכמים תקנו סכומים מסוימים שבן אדם ייתן לאשתו כדי שלא תקלה בעיניו להוציאה. אבל זה שהוא אמור לפרנס את אשתו, זה שהוא אמור לקיים משפחה במובן הממוני גם כן, אולי יש בזה חיוב מן התורה. לכן בזמן שהרמב"ם מדבר על הכותרת הכללית, יש מצווה לשא אישה בכתובה וקדושין. אם לא יוצרים אישות כזאת על ידי כתובה וקדושין, הרמב"ם בספר המצוות אומר שזה מסגרת של פילגשות ולא מסגרת משפחתית. ואיפה המקור הזה שכתובה מן התורה? אז בגמרא יש רק מקור כמו הבתולות, אם באמת זה נחשב כתובה או לא. אבל יכול להיות שהרמב"ם הבין שמקור בעצם מהפסוק כי ייקח איש אישה. המשמעות שבן אדם לוקח אישה, זה לא שהוא לוקח פילגש, הוא לוקח אישות. והרמב"ם הבין שאישות כוונה היא משפחה. לא רק שבן אדם בא או יכול לבוא על אישה לשם פילגשות, אלא יוצרים חיים משותפים יחד, וזה מחייב כתובה. אבל החיוב שחכמים תקנו, זה באמת חיוב שני, שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה, ולכן חייבו סכום מסוים שבן אדם יצטרך לשלם לאשתו אם אכן יגרש אותה. איך שנפרש? בין אם נפרש שכתובה היא מן התורה ומדרבנן, אנחנו רואים שיש חומרות גדולות בענייני כתובה. ההלכה היא שצריכים לכתוב כתובה לפני הנישואין, ואם אתם זוכרים, למדנו בשבוע שעבר שהרמב״ם למד שהחופה צריכה להיות ראויה לביאה. הר"ן ציטט אותו שגם אם לא כתבו כתובה לפני החתונה, החופה גם כן לא תופסת, בגלל ש כתובה היא נחוצה כדי ליצור היתר ביאה, ולכן חופה בלי כתובה איננה חופה כשרה לבדין. אנחנו דנו בזה בשבוע שעבר, ויכול להיות שנוכל להתווכח עם ההבנה הזאת ברמב״ם, אבל בכל אופן, הדין שצריכים לכתוב את הכתובה לפני החופה היא בוודאי חשובה. אבל היא אפילו יותר חשובה מזאת. הרמב״ם שם בהלכות אישות פרק י' הלכה י', וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך. אם אחד כנס אישה ולא כתב לה כתובה, או שכתב ואיבד שטר הכתובה, או שמחלה הכתובה וכו', אומר הרמב״ם שצריך לכתוב עוד פעם כתובה, אם רצה לקיימה. בן אדם שכבר התחתן, אבל יש מקרה שהוא לא כתב כתובה, אז הוא ביטל את המצווה לפי הראשונים שסוברים שכתובה היא מן התורה. אבל במקרה שבן אדם כן כתב כתובה, אבל הכתובה נאבד, אומר הרמב"ם שצריכים לכתוב כתובה חדשה. לפי שאסור לו לאדם לשהות עם אשתו אפילו שעה אחת בלא כתובה. לא רק שכתובה היא חיוב, או מן התורה או מדרבנן, אבל כתוב ברמב"ם שיש איסור להשעות את אשתו בלי כתובה בכלל, ולכן צריכים לכתוב כתובה חדשה. לפעמים זה קורה שאישה לא יודעת איפה הכתובה, היא מאבדת את הכתובה. לפי הרמב"ם, אפילו שעה אחת אסור להשעות את אשתו בלי כתובה, וצריכים לכתוב כתובה חדשה. היום הלכה למעשה, בארץ נוהגים לכתוב שתי כתובות כאילו. כמובן אין שתי כתובות, לא שהאישה יכולה לגבות פעמיים, אבל כותבים כתובה אחת ומוסים את זה לאישה, וכותבים העתק לרבנות, והעתק נשאר ברבנות. על כל צרה שלא תבוא, אם באיזה סיבה אישה מאבדת כתובתה, תמיד יש העתק של הכתובה אצל הרבנות, ולכן יש מקום להתיר היום, הלכה למעשה, אם האישה לא יודעת איפה הכתובה, תמיד יש העתק אצל הרבנות, ולכן אין כאן הבעיה של אחד שמשה את אשתו בלא כתובה. בזמן החתונה, המנהג הוא שהחתן מקבל על עצמו את החיובים שכתובים בכתובה, על ידי קניין סודר, על ידי קניין חליפין, הוא מקבל את החיובים, והוא מחתים עדים על הכתובה, והוא בעצמו חותם. ככה מנהג בארץ, ויש מקומות שנוהגים לחתום מתחת לחופה, ויש מקומות שנוהגים שחותמים את הכל בחדר שבו יש טיש של החתן לפני החופה, ואחר כך מגיעים לחופה, ואחרי הקידושין החתן מוסר את הכתובה לאישה. יש גם כן בעיה בקשר לתאריך של הכתובה. אם מוסרים את הכתובה מתחת לחופה, אז הזמן צריך להיות הזמן של החתונה, שהחתונה מתקיימת. אם יש הבדל מתי חתמו ומתי מוסרים, זאת היא בעיה הלכתית שאינני רוצה להיכנס בה במסגרת הזאת, אבל צריכים לשים לב שהחתימה והמסירה יהיו באותו יום, שהתאריך יהיה נכון. המנהג שהחתן מוסר לכלה את הכתובה, והמנהג הוא שהרב מסדר הקידושין אומר לחתן, תמסור את הכתובה, תגיד לכלה זה כתובתך, והוא מבקש מידי הקידושין או מידים אחרים לראות את מסירת את הכתובה. לפי איך שהסברנו היום, באמת קשה להבין למה צריכים עדים בזמן מסירת הכתובה. הרי הכתובה זה שטר התחייבות, זה שטר ממוני. ובעצם הקניין נעשה ידי הקניין הסודר. זה שהחתן מעביר לכלה את השטר, זה לא דין של מסירה. בגט יש הלכה ונתן בידה. אם בן אדם מקדש בשטר, הוא צריך לתת לשטר. אבל בדיני ממונות, אין הלכה של מסירת שטר. השטר זה שטר ראיה בלבד, זה לא שטר קניין. השטר כאן לא יצר את הקניין. ההתחייבות היא מהקניין סודר, והשטר זה רק הוכחה על כך. השטר כתובה זה לא קשור לדיני קידושין, לא קשור לדיני נישואין, זה רק שטר ממוני, ובשטר ממוני לא צריכים לראות מסירת השטר. מספיק שה... האישה, דהיינו, מי שרוצה את השטר הזה, יש לה את השטר ביד. למשל, אם החתן בטעות יפיל את השטר, וזה יהיה על הרצפה, והכלה תגביע את השטר, תקבל את השטר הזה, תמסור את זה לאמא או למישהי, ואחרי חס ושלום, אם יהיה מצב של גירושין, נניח בעוד 20 שנה, והיא תוציא את השטר, היא יכולה לקבות. זה לא משנה איך השטר הגיע לידו. ולכן, לכאורה בחתונות שלנו, לא צריכים לראות מסירת השטר. פעם הערתי על כך, לרבנים חשובים, שמקפידים שיהיו עדים בזמן מסירת השטר, והם העירו לי שזה לא מעכב שיש עדים. אמנם אולי אני צודק שלא צריכים עדים בזמן מסירת הכתובה, אבל זה לא יזיק אם העדים כן יראו את זה. אז נוהגים בכל מקרה בחתונה שהעדים עומדים שם ורואים את מסירת השטר. לכאורה, אמנם הדבר לא נצרך בהלכה, אבל כמובן זה לא יזיק אם עושים כך. אז היום ראינו מחלוקת ראשונים עם כתובה היא מן התורה או מדרבנן, והנפקמינה באמת היום זה מה כותבים בתוך הכתובה. בכל אופן, לא משנה אם כתובה היא מן התורה או מדרבנן, זה דין מאוד חשוב שחכמים החמירו מאוד ואמרו שאסור לאדם לשאת אשתו אפילו שעה אחת בלי כתובה.